עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה, ושבע שנים שני חיי שרה, ותם עוצרה בקריית ארבע חברון. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. פרשה שלנו, פרשת חיי שרה, פותחת במותה, הספדה וקבורתה של שרה אמנו. וכשאברהם בא לקבור את שרה, נאמר בפסוק, פסוק ט', בקטע הראשון, הוא מבקש, וייתן לי את מערת המכפלה. זה מה שהוא מבקש. מה קורה בהמשך? פסוק י"ז, בקו המסומן, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה. הוא ביקש את מערת המכפלה, פה כבר יש מילה נוספת, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה. ובסוף, כשהוא קובר את שרה, פסוק י"ט, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, אל מערת שדה המכפלה. שאלתנו הראשונה היא, מה בדיוק אברהם קונה מעפרון? את מערת המכפלה? שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? מעניין? הוא מבקש את מערת המכפלה. בסוף הוא קובר אותה אל מערת שדה המכפלה. ועפרון נותן לו את שדה עפרון אשר במכפלה. אז מה קורה כאן? מה הוא מקבל? מערת המכפלה? או מערת שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. רבותינו הראשונים האחרונים מנסים להבין למה בכל סיפור מותה וקבורתה של שרה 16 פסוקים עוסקת התורה במסע ומתן, בנגושיישן, בין אברהם ועפרון. פסוק א' ב', חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. פסוק י"ט כ', אחרי כן קבר אברהם את שרה במערת המכפלה. באמצע 16 פסוקים כל פרטי המסע ומתן. מה צריך את זה? אומר הרמב"ן דבר מאוד מעניין בקטע השני, ונכתבה זאת הפרשה, להודיע חסדי השם עם אברהם שהיה נשיא אלוהים בארץ אשר בא לגור שם, והיחיד בכל העם היו קוראים לו אדוני, והוא לא אמר להם כן שהיה שר וגדול וגם בחייו קיים לו, והגדלה שמך ויהיה ברכה. זאת אומרת, למה התורה כל כך מעריכה? כשאברהם מתחיל ללכת אל הארץ אשר הרקע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הרבה ברכה יהיה לך, יהיה לך גם והגדלה שמך, יכירו אותך בכל העולם וכולם יהיה רספקט אליך. הנה, עכשיו זה מתקיים, מגיע לחברון, הוא לא דיבר אף פעם עם אנשי חטא, שומעים שהוא אברהם, מה אתה אברהם? או-הו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה רואה אברהם? הבטחתי, אני מקיים. לא מבין. בשביל זה צריך 16 פסוקים. כותבים. הם אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. במבחר כבר אין כבר את מתך. אברהם רוצה את המערה. עפרון נותן לו, משלם, קנה, גמר. איך? הרספקט, הערכה, הכבוד שנותנים לאברהם בשעה שקוברת שרה, מסביר למה התורה מקדישה 16 פסוקים לכל המסע ומתן? זה נראה לא עונה על השאלה בכלל. איך זה מתקשר לשאלה? ושאלה שלישית ואחרונה, ההפטרה של השבת. נאמר בקטע הרביעי, והמלך דוד זקן בא בימים, וחסו בבגדים ולא יחם לו. ובהמשך נאמר פסוקי, ואדוניה בן חגית מתנסה לאמור, אני אמלוך. אחד הבנים של דוד רוצה להיות מלך, ויעש לו רכב ופרשים, ו-50 איש רצים לפניו, ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. ואז בא נתן, פסוק י' אל בת שבע, אם שלמה, והוא אומר לה, הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע, ואתה לכי יעצך נא עצה, ומלתי את נפשך, את נפש ואת נפש בנך שלמה, תצילי את עצמך ואת שלמה, בואי למלך, תדברי איתו, הרי הבטחת ששלמה יהיה המלך. ואת מדברת עם דוד, ואני נכנס באמצע, וגומר את הדברים, והכל יהיה בסדר. איך זה מתחבר? לפרשת חיי שרה. יצחק אפילו עוד לא התחתן. הרי שולחים את אליעזר למצוא לו אישה. מה זה קשור? מה תגידו? שאצל אברהם כתוב, ואברהם זקן, בא בימים. איך ההפטרה מתחילה? והמלך דוד זקן, בא בימים. ככה? זה הסיבה. תפתחו את ספר יהושע. בסוף הספר כתוב, ויהושע זקן, בא בימים. אז אם זה החיבור, כבר אפשר לחבר את הפרשה ליהושע. לא צריך לחכות עד דוד. השאלתנו השלישית והאחרונה, מה הקשר בין פסוקי ההפטרה לפרשה? אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא נראה פה היום פלאי פלאים, אבל ממש נפלא. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה בדיוק אברהם אבינו קונה מאפרון? את מערת המכפלה? את מערת שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? שאלה שנייה, איך הכבוד הגדול שנותנים לאברהם, הרספקט העצום, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, איך זה מסביר? למה התורה צריכה 16 פסוקים ללמד את כל הפרטים במסע ומתן בין אברהם ואפרון? איך זה מסביר בכלל? כך הרמב"ן מלמד אותנו, מה פירוש דבריו של הרמב"ן? ושאלה שלישית, מה הקשר בין ההפטרה לבין מה? לבין הפרשה. אלה הם השאלות. ונלך לאט לאט, ובאמת דבר נפלא. אברהם אבינו מבקש לקבור את שרה במערת המכפלה. מה פירוש המילה מכפלה? מכפלה, פירוש הדבר, אותו דבר פעמיים, כפול. הפעם הראשונה שמצאנו מכפלה בתורה היה ביום השלישי של הבריאה. נאמר בקטע החמישי למעלה. ואומר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע כדי לעשות קו, עץ פרי עושה פרי. שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אותו טעם, לעץ ולפרי. מה קורה אחר כך? ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו כדי לעשות קו, ועץ עושה פרי. העץ הוא עץ והפרי הוא פרי. הארץ לא עשתה את מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אבל מה בעצם רוצה פה הקדוש ברוך הוא? למה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שהארץ תוציא עץ פרי עושה פרי? כי הקדוש ברוך הוא יודע, בסוף השבוע הוא הולך לברוא את האדם, והוא רוצה שהאדם שאותו הוא בורא בצלם אלוקים ידע שצלם בגימטריה עץ, אומר הגר"א. זאת אומרת שתפקידו פה בעולם לגדול כמו עץ, עץ פרי עושה פרי. כמו שהוא יש נשמה, חלק אלוק ממעל בגופו, כך יהיה אותו דבר במעשיו. כל מה שהוא יעשה יראו שהוא מחובר למשהו גבוה יותר. כל מה שהוא יעשה, הוא יעשה את זה ואפשר יהיה לראות, מעשיו מרבים כבוד שמיים. ולכן מעניין, כשבורא עולם בורא את האדם, נאמר בקטע השביעי, וייצר שתי יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים. מה זאת אומרת? יצירה לפה תעשה מה שאתה רוצה. אבל שאפשר יהיה לראות ממה שאדם עושה, שהוא מחובר למשהו גבוה יותר. שהוא פה והוא שם, הוא שם והוא פה. גם אצל האדם זה לא הצליח. לא שמע בכל הבורא. איבד את חייו, איבד את עולמו. למרות זאת, ישנם אנשים בעולם שאפשר להצביע עליהם ולומר עליהם, הנה, אתם רואים אותו? רואים אותה? הם במעשיהם נמצאים פה, אבל מחוברים למשהו גבוה יותר. כדוגמה, האבות והאימהות. איך נאמר בקטע השמיני, תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין עולם הבא. מה זאת אומרת מעין עולם הבא? הם היו פה, אבל ראו שהם מחוברים לשם. ואלו הן, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם תכתיב בי בכל, והשם מירח את אברהם בכל. יצחק תכתיב בי מכל, ויעקב כתוב והאוכל מכל. מה פירוש? מתי נאמר לאברהם אבינו, וזה בפרשה שלנו, והשם מירח את אברהם בכל, אחרי שהוא קבר את שרה, יצחק עוד לא התחתן. זה הזמן להגיד לאברהם, והשם בירך את אברהם בכל. אין לו לא אישה, ועדיין אין לו קלה. לבנו. זה לא מתאים לומר שם. אבל אצל אברהם זה מאוד מתאים. כי בכל מצב אצל אברהם, הוא מחובר למשהו גבוה יותר. אז הוא מבין שיש לו את הכל. גם אם לא רואים את זה עכשיו. יבינו ויראו את זה מחר. ולכן לא במקרה. אומר האריזל, שהשנים של אברהם אבינו היו 175 שנה בגימטריה מכפלה. מכפלה. חי פה ושם. אותו דבר אצל יצחק. המילה יצחק זה בעצם שני מילים. קץ חי. הגיע לקץ בעקדה והתחיל חיים חדשים. הוא פה והוא שם. יעקב אבינו נאמר בקטע התשיעי, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. מה זאת אומרת הוא לא מת? הוא מת, קברו אותו. לא, הוא לא מת. כי כשהוא חי פה, ואחר כך הוא עבר לשם, זה לא היה בשבילו שק, זה לא היה בשבילו קושי, זה היה אותו דבר. כי גם כשהוא חי פה, הוא כבר היה מחובר לשם. הוא כבר היה קשור לשם. זה היה כאילו המשך אחד. זה הכוונה לא מת. ולכן תראו איך נאמר בגמרא. בהמשך, יעקב, יתימו הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. לא שלט בו יצר הרע, לא מלאך המוות, ולא רימה ולא תולעה. זאת אומרת, זה היה המשך אחד. הנה דוגמה, האבות, האימהות. אבל גם לנו, בורא עולם, גם לנו, הוא נתן את פריבילגיה, את האפשרות לטעום קצת מהמעין עולם הבא. פה. כל שבוע. מתי? בשבת. שבת זה מעין עולם הבא. מה זאת אומרת? כל יום בשבוע שאדם ייקח חופש ויכין את אותם מאכלים של שבת, זה לא זה. זה לא זה. שום תבשיל שמאכינים אותו לשבת, זה לא כמו שמאכינים אותו באמצע שבוע. וגם המנוחה היא לא אותו דבר. ולכן תראו מה קורה בשבת. בשבת הכל כפול. יש לחם משנה, ולא לחם אחד. יש קידוש פעמיים בלילה וביום. מזמור שיר ליום השבת אומרים פעמיים, בבוקר בפסוקי דזמרה, לפני קריאת התורה, בסוף התפילה, במנחה לפי המנהגים. יש נשמה יתרה. כל יום את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה, בין הארבעים בשבת מה? שני כבשים בני שנה. זאת אומרת, בשבת הכל מה? כפול. הנה, בקטע העשירי, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם. רבי יצחק פתח, ראו, כי השם נתן לכם השבת. מה הוא ראו? אמר רב עמי, מרגלית די אבית לכון. תראו איזה דיימנט, איזה יעלום נתן לכם הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, כל עסקה של שבת כפול. העומר הוא כפול. הקורבן, שני כבשים כפול, והעונש כפול, השכר כפול, הכל כפול, מזמור שיר ליום השבת כפול. זאת אומרת, שבת אנחנו תואמים קצת, קצת, מעין המחר, מעין עולם הבא. אבל לא רק השבת. בורא העולם ברוב רחמיו נותן לנו עוד אפשרות לראות שחיים פה ומחוברים לשם, לכולם, גם לילדים הקטנים שלנו. איפה? בבית המקדש. עולים לבית המקדש, יורד גשם, הילד אומר, אמא, אבא, בואו תראו, בואו תראו, יורד כל כך הרבה גשם על המזבח, ואש על המזבח תוקעת בו לא תכבה, האש נשארת. איזה רוח יש בהר הבית, בחוץ, הכל אף. אבל האשן שעולה מעל המזבח, עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. איך אומרת המשנה בקטע 14? עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, לא נרזמו בבית המטבחיים, לא ניצחה הרוח את עמוד האשם וכך הלאה. זאת אומרת, אפשר היה לראות דבר שהוא פה בעולם, אבל זה לא דבר רגיל. הוא מחובר למה שנמצא מן למעלה יותר. ולכן, תראו עוד יותר. דבר נפלא. תמיד היה אומר רבינו הגדול רב סמזה מן אוירבך, שבאים לחתונה, יש עניין גדול לשמח חתן וקלה. מבטלים תלמוד תורה לשמח חתן וקלה. כל המשמח חתן וקלה זוכה בברכה, ברכה, ברכות, משהו. שאל רבינו הגדול רב סמזה מן אוירבך, מה פתאום צריך לשמח חתן וקלה? הם ממש לא צריכים שיסמכו אותם. הם שמחים עם עצמם. מה זה, אוהבים אחד את השני, שמחים אחד עם השני. אם צריך לשמח, צריך לשמח את אלה שעדיין לא התחתנו. שלא ידאגו, מחר ימצאו. אותם צריך שמח, מה פתאום שמחים חתן וקלה? ובכאלה הבטחות, איזה ברכות מקבלים מי שמשמח אותם. למה? כתוב שבנו את בית המקדש, נאמר במלאכים, אז כתוב על הבונים, חודש יהיה בלבנון. בלבנון הכוונה היא בית המקדש שמלבין אבונותיהם של ישראל. ושניים חודשים בביתו. חודש אחד עובדים בבית המקדש, העובדים, ואז נוסעים הביתה לכמה זמן? חודשיים. אומר הירושלמי במסכת כתובות, מכאן שחביב על הקדוש ברוך הוא בתיהם של ישראל יותר מבית המקדש. עוד הפעם, חביב לקדוש ברוך הוא בתיהם של ישראל יותר מבית המקדש. למה? כי מה זה בתיהם של ישראל? איש ואישה זכו שכינה ביניהם. בית המקדש יש שכינה איפה? שם בירושלים נוסעים, מתי שבאים רואים. אבל איש ואישה זה איתם איפה שהם הולכים. זה השמחה, שמסמכים חתן וקלה בעצם. את מה מסמכים? את מי מסמכים? ודאי את החתן את הקלה, הם שמחים בכל מקרה, את השכינה שיש ביניהם, את ההרמוניה שיש ביניהם. הם פה, אבל מסתכלים עליהם, וואו, זה חתן קלה. הם מחוברים גם למשהו גבוה יותר, וככה הם לוקחים את זה כל החיים. זה חזם מלמדים אותנו. ולכן, לא במקרה שהפגישה הראשונה של הזוג הראשון שהתחתנו בארץ ישראל, יצחק ורבקה, איפה זה היה? במערת המכפלה. איך נאמר בקטע 12 בעמוד הראשון? ויצא יצחק וסוח בשדה לפנות ערם, וישא עיניו היער והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מה האיש, מי האיש על הזה ההולך לקראתנו, ההולך בשדה לקראתנו, ואומר העבד הוא אדוני, ותיקח הצעי ותתכס. נאמר על זה בזוהר בקטע 13. לסוח בשדה וחילואה ולי ביתה או מקום אחר להתפלל. לא היה לו איזה בית להתפלל, אלא אותה השדה אשר קנה אברהם סמוך למערה. שם יצחק פוגש את רבקה. מה זאת אומרת שם? הנה פה הולכים להקים עוד דור, עוד זוג, שגם הם יחיו איזה חיים? חיים של מכפלה. יחיו פה ויהיו מחוברים לשם. וגם אצל יעקב ורחל ולאה. לכן, אם כך, כמה נפלא הדבר. פלאים. אברהם אבינו מבקש לקנות את מערת המכפלה. מה הוא מקבל בסוף? את מערת שדה המכפלה. מערה עם השדה וכל מה שיש בשדה. וכל העץ אשר בשדה. גם עץ. מה פתאום עץ? מה פתאום עץ? מה התורה מציינת שהוא קיבל עץ? עץ. רגע. זה הרי מחזיר אותנו לאיפה? לחטא אדם הראשון. שמה היה החטא שלו? שהוא אכל מהעץ הלא מתאים. מי היה הראשון בעולם שתיקן את החטא של אדם הראשון? אברהם אבינו. ולכן, תראו דבר נפלא. דבר ראשון, נאמר בחזל, בקטע ה-19, על אברהם אבינו. האדם הגדול בענקים, פסוק ביהושע. למה קורא אותו גדול? שהיה ראוי להיברות קודם אדם הראשון. הוא יותר גדול ממנו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, שמה יקלקל, אם אברהם אבינו יקלקל, אין מי שיבוא אחריו ויתקן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא את האדם תחילה. שאם יקלקל, יבוא אברהם ויתקן. אבל יותר מזה, העולם קיים למעלה מ-2,000 שנה. עד חיי אברהם. פעם אחת לא כתוב בתורה על אף אחד שקברו אותו. הפעם הראשונה שמצאנו את המילה קבורה אצל אברהם. בברית בין הבתרים, ואתה תשכב עם אבותיך, תיקבר בשיבה טובה. כי מה זה קבורה? בורא עולם אומר לאדם אחרי שהוא חטא, עפר אתה, ואל עפר תשוב. ושתשוב לעפר ותצא משם, זה יהיה הכפרה, זה יהיה התיקון. תחיית המתים. הראשון שתיקן תחת אדם הראשון היה מי? אברהם אבינו. לכן הוא מקבל את מה? לא רק את המערה ושדה המכפלה, אלא גם את העץ. את העץ. תראו דבר מעניין. מעניין מאוד. משה רבנו שולח מרגלים לטור את הארץ. הוא אומר להם מה להסתכל, ואז הוא אומר להם, היש בעץ עם עין. מה זה היש בעץ? מה, עם מקום בלי עצים? אומר רשי, בשם חזל, תבדקו אם בארץ ישראל יש אדם אחד שרואים אותו טעם העץ כטעם הפרי. שרואים אותו ואת מעשיו, אומרים, תסתכלו עליו, הוא חי פה, אבל הוא מחובר גם לשם. אם יש אחד כזה, לא נצליח לכבוש את הארץ. לא יהיה לנו את ארץ ישראל. עד שהוא לא יהיה. ולכן תראו כמה נפלא עכשיו, איך ההפטרה מתחברת לפרשה. כי במה עוסקת ההפטרה? והמלך דוד, זקן, בא בימים. דוד המלך בעצם לא צריך לחיות. הוא חי 70 שנה, כי מי נתן לו 70 שנה? אדם הראשון. אדם הראשון צריך לחיות 1,000 שנים. כמה הוא חי? 930. הוא נתן 70 שנה מהחיים שלו לדוד. אדם, זה ראשי תיבות, אומרים חזל. אדם, דוד, משיח. דוד מתקן את חטאו של אדם הראשון. הוא הגלגל הרביעי במרכבה של השכינה. לכן דוד המלך מתחיל את המלכות שלו בחברון. זה לא איזה דבר טכני. הוא מתחיל את המהלך, הוא מראה שהוא חי פה ומחובר לשם. דוד מלך ישראל חי וקיים. וכמה נפלא, מעניין מאוד, ושמים לב לזה. כשדוד המלך יודע שהוא ימות מתי בשבת, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא מתי זה יהיה. אמר לו, לא אומרים. תגיד לי לפחות את היום, לא את התאריך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא שבת. אז מה הוא עשה כל שבת, אומרת הגמרא במסכת שבת? ישב, למד, למד, כדי ששטן, מלאך המוות, לא ייקח אותו. ואז הגיע השבת שהוא צריך למות, והוא לומד, מלאך המוות לא יכול להגיע אליו. מה הוא עושה? יוצא לגינה של דוד, ומה הוא עושה? מתחיל לנענע את העץ. ודוד המלך לא יודע איך העץ מתנענע, מה זה? הוא יוצא לראות, נופל, ומת. למה הוא צריך לנענע את העץ אם היה תוקע בשופר? דוד המלך, מי תוקע פה בשופר בגינה בשבת? היה יוצא וגם האמת. לא, דווקא דרך העץ. אתה, דוד, גם מחובר לעץ. לתיקון של העץ. לתיקון של חטא אדם הראשון. וזה לא סתם. 3 פעמים בכל התנך כתוב ואיתה. 3 פעמים. פעם אחת, אצל הקדוש ברוך הוא, ואיתה גן בעדן. גן עדן, ואיתה גן בעדן. פעם שנייה אצל נוח, ואיתה כרם. והגמרא בסנהדרין אומרת שהעץ שאדם הראשון אכל ממנו, רבי מאיר אומר, גפן היה. גפן. אותו עץ שנוח שתל. והוא לקח את זה משם. עד אברהם אבינו פעם שלישית, והייתה מה? אשל. אברהם לקח את העץ הישר. אברהם לקח אותו. זה התיקון. שאברהם מתקן את החטא של אדם הראשון. נוח ואדם איבדו את עולמם. אברהם באי ברם, אל תקרא באי ברם אלא באברהם, הוא עמודו של עולם. לכן זה המכפלה, זה כל ההפטרה שבא ללמד אותנו. הנה דוד, הוא זה שישלים ותיקן את חייו של אדם הראשון. איך כתוב על אדם הראשון? אם אתם תאכלו מעץ הדעת, ביום אוכלכם ממנו מות תמותון. מות תמות. מה זה דאבל מות תמות? אדם הראשון מת פעמיים. פעם אחת הוא נפטר מתי? בגיל 930 שנה. נפטר. אבל עדיין 70 שנה מהחיים שלו, עוד מעט יגיעו לעולם. אצל מי? אצל דוד. במותו של דוד, האדם תיקן את חטאו. ואז יקיצו ישני אפר שזה יגיע. לכן, כמה זה נפלא שאחד ההסברים למילה מכפלה, מערת המכפלה, מה זה מכפלה? בית ועלייה. בית ועלייה. שואלים אדם שגר בבית, לא בדירה, בבית, איפה אתה גר? מה הוא אומר? אני גר ברחוב X, מספר הבית 15. אבל הוא לא אומר, אבל אני גר במספר 15 בקומה השנייה. הוא לא גר, הוא גר בבית. אז פעם הוא נמצא בקומה השנייה, פעם הראשונה, פעם בבייסמנט. זה אותו בית. זה נקרא מכפלה. כשאדם נמצא פה, נמצא שם, הוא כל הזמן בתנועה. הוא חי פה, אבל רואים אותו שהוא מחובר לשם. זה בית ועלייה. זה מערת המכפלה. כשמגיעים למערת המכפלה, כולם מתפללים. אבל כדי להגיע ולהתפלל, דבר ראשון צריך מה? ריבונו של עולם, בזכות אבות ואימהות, תן גם לי מעט את היכולת לחיות פה חיים של מכפלה, שנחיה פה ומעשינו יראו שאנחנו מחוברים למשהו גבוה יותר. זה מכפלה. אנחנו הרי מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ותוליכנו מה? קוממיות לארצנו. מה זה קוממיות? שני קומות. שני קומות. בית עם שני קומות זה בית אחד. זה לא שני בתים. דירה, יש דירה בקומה רביעית, דירה בקומה חמישית או בעשירית. בית זה בית אחד. שני קומות. נחיה פה עם רגליים על הקרקע, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל כל אחד יראה במה שהאדם עושה, הפירות שהוא עושה, יש להם אותו טעם כמו האדם עצמו. כמו העץ עצמו. זה המכפלה. ולכן, כמה נפלא, כמה נפלא הדבר. כשאברהם בא לקבור את שרה, אומרים לו אנשי חברון, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. וזה מסביר, אומר הרמב"ן, למה התורה כל כך מעריכה במסע ומתן. איך זה מסביר? היה רספקט גדול לאברהם, אבל למה צריך כל כך הרבה פסוקים? כי המילה נשיא, בלשון הקודש, זה לא רק פרזידנט, נשיא. נשיא זה גם לרומם, טובגט, לרומם. רואים אותך, רואים שאתה מרומם, אתה מנסה גבוה את האלוהים שלך. האלוהים שלך הוא האלוהים של השמיים והארץ. זה הוא. כי לראות אותך זה לראות מחוברים למשהו גבוה יותר. וכל דבר שאברהם עשה במסע ומתן, כל פרט, כל שלב, בצורה שהוא דיבר, מה הוא נתן, מה הוא אמר, מה הוא לא אמר, רואים בכל, זה משהו אחר. זה משהו אחר, אחר. אתה הנשיא, אתה מחזיק פה מה שאתה עושה, ורואים שהנשיא הגדול, אלוהי השמיים והארץ, הוא האלוהים שלך. זה אברהם אבינו. זה המכפלה. אם כך, כמה נפלא. עוד הערה באותה קבורה של שרה אמנו. עם מי אברהם אבינו מנהל את המסע ומתן? עם מי? אפרון. הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע מי הוא, אז הוא מגיע שם לאזור, הוא מדבר עם בני חטא. גר ותושב אנוכי עמכם, פיגעו לי באפרון בן צוחה. אתם מכירים אותו? סדרו לי איזה קונקשן להיכנס, לדבר איתו קצת. סדרו לו, כי אפרון הוא המחליט. הוא המוכר, הוא מקבל את הכסף, הוא הכל. ואז תראו בפסוק האחרון, בקטע הראשון, ויקום, בשורה האחרונה, השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, מעט, מה כתוב? בני חטא. מה מעט בני חטא? מעט מי? אפרון? ככה, את הקופון. מי גוזר את הקופון, את הבונוס? בני חטא. ואפרון עשה את העסק. פילי פלאים. אנחנו, עברים, יהודים, היינו במצב ש-250 שנה יהודי עברי אחד לא היה בארץ ישראל. מתי? 210 שנים במצרים, שעבוד מצרים, אף אחד לא יצא משם. זוכים את בני אפרים שרצו לעלות, אחרי חטא המרגלים, טק, לא נכנסים, ועוד 40 שנה במדבר. 250 שנה רגל של יהודי, של עברי, בני בניו של אברהם העברי, לא דרכה בארץ ישראל. אתם יודעים מה זה 250 שנה? ב-250 שנה אפשר על מערת המכפלה לבנות בית ומגדל ורכבת וגשרים, שאף אחד בכלל לא ידע ולא יחלום שאי פעם שם למטה 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 נמצאים אברהם ושרה, יצחק, יבקה, יעקב, רחל, יעקב ולאה ואדם וחווה. הכל יכלה להימחק לגמרי. מי שמר על זה? מי לא נתן לפגוע בזה? בני חטא. בני חטא. הם שמרו על זה. פה לא, פה יש קדושים. תגידו, מה זה קשור אליהם? נו, תראו בכל העולם, יש גויים, יש שם הקברים של צדיקים, תמיד שומרים על זה. פה לא נוגעים. הם שמרו על זה. אם כך, תראו כמה נפלא. לא שמים לב. כשעמדנו לרגלי הר סיני, מה קיבלנו? מה קיבלנו ליד הר סיני? שמה, בפעם הראשונה, מה קיבלנו? דבר אחד, את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, זהו. זה לא היה הרבה זמן, זה נשבר. שברו את זה, קיבלנו עוד אחד. אתם יכולים להסביר לי איך עד היום, עד היום, לא קמה אומה ולשון בעולם שאמרה, עשרת הדיברות זה לא מה שיש לנו, זה משהו אחר. שינו איזה דיברה, הוסיפו דיברה. שום אומה בעולם לא נגעה מעולם בעשרת הדיברות. זה אותם עשרת הדיברות אצל כולם. איך זה? אז מילא שבית המקדש קיים, יש פה בארון הקודש, בארון ברית השם, את עשרת הדיברות אפשר לראות. אבל אחרי שגנזו את הארון, כמעט 2,000 שנות גלות, אין ארון, אין כלום. איך נשאר אותו דבר? אומר הרמב״ם, למעלה, בקטע 22, מצווה לייחד לספר תורה מקום ולכבדו ולהדרו יותר מדי. לתת לו כבוד מיוחד. למה? דברים שבלוחות הברית הם הם שבכל ספר וספר. עשרת הדיברות הם בכל ספר וספר. בקטע 23, כל מי שיושב לפני ספר תורה, יושב בכובד ראש, בכובד ראש, באימה ופחד, שהוא העד הנאמן לכל באי עולם, שנאמר והיה שם בכל העד. פירוש הדבר, כשאדם כותב ספר תורה, הוא מעביר לדורות הבאים את עשרת הדיברות מהר סיני. שלא ישתנו ולא ישתנו לנצח נצחים. זה התורה, זה השומר על התורה. זו אותה תורה. התורה מעידה, הם עשרת הדיברות שבור עולם נתן לנו, והם נשארים תמיד לאורך כל הדורות. ולכן תראו כמה נפלא. נאמר בקטע השלישי, אמר רבי אלעזר, כמה דיות, דיות זה אינק, דיו, משתפחות, כמה קולמיסים משתברים, כמה עטים נשברים, כדי לכתוב בתורה בני חטא. 10 פעמים כתוב בני חטא, בני חטא. למה? כנגד, 10 כנגד עשרת הדיברות. מה הקשר? עשרת הדיברות בבני חטא? נפלא. מה ששומר את עשרת הדיברות לנצח נצחים, מה זה? התורה שנכתבת מדור לדור, אותה תורה. מה ששומר את מערת המכפלה עבורנו לנצח נצחים, לא בנו על זה, לא שינו את זה, לא כיסו את זה. מי היו? בני חטא. והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעט בני חטא. עפרון עשה את הדיל, הקרדיט קיבלו בני חטא. הם שמרו את זה. פה יש מקום, לא נוגעים בו. פה יש אנשים שאנחנו מכירים אותם. הם היו פה, הם חיו פה ומחוברים לשם. זה מערת המכפלה. זה המקום ששם דוד מתחיל את המלכות. זה המקום שמשה רבינו שולח מרגלים לארץ. מה הוא אומר להם? ועליתם את ההר, תגיעו שם להר המוריה. מביני יהושע כדי להגיע להר המוריה, הוא קודם מגיע איפה? לעמק חברון. זה מערת המכפלה. מה שמערת המכפלה מקפלת בתוכה, ירושלים מגלה בבניינה. מה שמקופל שם, רואים עם העיניים, בירושלים בבניינה. ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. זה ירושלים. זה פה, ורואים עם העיניים מחוברים לשם. שום דבר אחר לא. הכל נשאר. היה זמנים שדברים היו מחוסים, אבל כבר היום אנחנו רואים בעינינו את הכריש הראשי שעולי רגלים עלו להר הבית. מלפני כמעט 2,000 שנה. רואים היום את המטבעות של מלכי ישראל שמוצאים אותם. כי ירושלים זה פה, אבל מחוברים לשם. אבן שואבת, מגנט, את כל העולם. עוד ועוד ועוד לשם. אין לזה בשום מקום אחר בעולם. וזה הולך וגדל כל פעם מחדש. כי מה שחברון מקפלת בתוכה, כמו שאמרנו, ירושלים מגלה איפה? בבניינה. לכן, זה המקום. זה הלב של ארץ ישראל. כי במכפלה של ירושלים, של חברון, של המערה, שמה נוצר החיבור לדורות הקודמים. שמה נוצר החיבור לבורא עולם, ברית המילה הייתה במערה בקריאת ארבע, היא חברון, ולמה שמה קריאת ארבע, שנימולו בדל לצדיקים, אברהם הנרש כל וממרה. שמה החיבור לכל ארץ ישראל. שם אברהם אבינו הבין, הוא מתחבר לכל. כמו שמלמד אותנו אבן עזרא. בקנייה של המערה, מסגר הכל. זה הלב. הלב שלנו, עם ישראל. הפנים שלנו, שרואים אותם, זה ירושלים. ולכן, איך כתוב בדברי הימים, ששלמה בונה את בית המקדש בקטע ה-15, והחל לבנות את בית השם בירושלים, איפה? בהר המוריה. הר המוריה, נאמר, בגימטריה מה? חברון. זוהי חברון. מאז ולתמיד, לנצח נצחים, לדורי דורות. עד שנשמע בעזרת השם בזו השנה את הקריאה. קומו ישני חברון, שאנחנו מתפללים על זה כל שנה בהושענא רבה. לבוא לחברון, לבוא למערת המכפלה, זה דבר ראשון להגיד בורא עולם. תן לנו בזכות אבות ואימהות את היכולת גם כן לחיות חיים של מכפלה. שמעשינו יגלו את גודל נשמתנו. ונזכה שטעם העץ, האדם עץ השדה, יהיה כטעם הפרי, כטעם העשייה והפירות שאנחנו עושים כל הזמן. שחיים בצורה כזאת ומבקשים את הדברים האלה, זוכים לראות את האור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.